גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 193 על הדרכים שבהן מנקים את המים לפני שהם יוצאים מפיית המכונה, הברז או הבקבוק, על הדרך שבה מאתרים מתחזי ענק ברשתות החברתיות וברשתות בכלל, ועל הדרך שבה צריך לקבל החלטות מתוך חיבור אל מי שמושפע מהן. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. לנקות את המים עד העצם בעזרת מסנן דיסקיות.
כשמערימים דיסקיות אחת על השנייה, אנחנו יוצרים המון המון הצטלבויות. אז אנחנו יוצרים בעצם יכולת לקלוט הרבה מאוד חומר ולמקסם ככה את אלמנט הסינון.
איך עוצרים את העלייה בהונאות הרשת?
תהליך הזה דרך אגב שהוא בעיצומו, פשוט קפצנו מדרגה והוא רק ילך ויתרחב, מלווה בהתפוצצות של פשעי סייבר, ואחד הדברים המובילים בתוך התחום הזה, זה העולמות האלה של התחזויות ברשת, של מחירות של זיופים, של הונאות שקורות ברשת.
ואיך מחברים את מקבלי ההחלטות למי שאמור להיות מושפע מהן?
יושבים אנשים מסביב לשולחן, מנהלים דיונים בשפיץ של הפירמידה של מדינת ישראל, של הרשות המבצעת או המחוקקת, ויש נתק מוחלט בין מה שמתנהל שם לבין, אם תרצה, השכבות התחתונות של הפירמידה, קרי הציבור הרחב.
שלום למהנדס כפיר אטיאס ולמהנדס אייל אבישי, שלום לשניכם. כפיר, אתה סמנכ"ל פיתוח, ואייל, אתה סמנכ"ל שיווק. שניכם במפעל עמיעד מערכות מים. זה ליותר מהשקיה, נכון?
אין מים בלי סינון.
אוקיי.
בכל מקום שמשתמשים במים, בטח ובטח בעולמות שאיכות המים הולכת ויורדת במהלך השנים, מקורות המים מדלדלים, נדרש סינון בכל שימוש במים כמעט. בדרך כלל, אם אתה חקלאי שמשקה, לא תוכל להשקות באופן רציף אם לא תהיה לך מערכת סינון, ואם לא תהיה לך מערכת סינון אוטומטית.
אתה מדבר רק על מים או על כל נוזל בעצם?
אפשר להגיד שזה רלוונטי לנושאים נוספים חוץ ממים. בסוגריים אנחנו יכולים להגיד שאנחנו קצת נוגעים בעולמות אחרים, אבל עיקר הפעילות שלנו היא בתחום המים.
כלומר, גם שמנים, דלקים, דברים מהסוג הזה, חומרים קצת יותר.
בהחלט.
כפיר, אני מבין, לפי מה שהצגתם לי כאן, שהמטרה שלכם זה לקחת את עולם הסינון ולטלטל אותו, אחרי שהשתמשנו במסננות רשת כל הזמן. רשת או דיסקיות.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
אנחנו בשנים האחרונות, אנחנו שמים את יהבנו יותר ויותר על מערכות אוטומטיות, מתוחכמות, שבעצם המטרה שלה מיד, אני חושב, אם אני מנסה לזקק את זה, זה בעצם להנגיש את הטכנולוגיה שלנו לכמה שיותר משתמשים, ואיך אנחנו מנגישים. אנחנו מנגישים את זה קודם כל על ידי יצירה של...
אתה עושה להם סרטים ליוטיוב, אז
גם,
רואים
גם,
את זה.
לא רק זה, זה אמצעי עזר להמחשה, אבל אני אומר, אנחנו בעצם מנסים לעשות מסננים שהעלות תועלת שלהם היא אופטימלית.
אוקיי.
Okay. על ידי יצירה של מסנן שיש לו עלות תועלת אופטימלית, אתה בעצם מנגיש את זה לקהל הרבה יותר רחב, שהיה רגיל להשתמש במסננים ידניים או חצי אוטומטיים כמערך הפתרונות שלו.
מה טלטל אותך כדי להבין שצריך לשנות את ה... לשנות מהיסוד כמעט את המערך הזה?
יש פה כמה אספקטים. אספקט אחד זה בעצם העולם הזה של הלייבור. הלייבור קוסט בעולם הוא הולך וגדל. אנשים שבעצם אנחנו מדברים שיש, אם ניקח את זה בתחום החקלאות, שיש בעצם מטעים בגדלים ענקיים, שבעצם הם יותר ויותר מתרכזים כשטחים חקלאיים גדולים שאמורים לספק המון המון יבול. אז בעצם אנחנו מצאנו וגילינו למשל שיש אנשים במשרה מלאה שמסתובבים יום ולילה רק בשביל לנקות את המסננים, אוקיי? כי יש בעצם את הסינון המרכזי, נקרא לזה ככה, את המערכת המרכזית, שהיא בעצם נוטט לכל השטח, אבל בתוך השטח זה מרוצף במסננים קטנים ידניים.
נדמה לי שזה נכון גם למקומות שבהם יש אגני מים גדולים מטונפים.
איכויות המים משתנות, גם מאגר מים בתחילת הדרך שלו, כשהוא מלא במלואו, איכות המים יותר טובה, ככל שהוא יורד, איכויות המים יורדות, ונדרש סינון, ונדרש סינון יעיל.
גילית, תראה, בארץ יש את הכינרת, אתה גילית את זה במקומות אחרים?
בוודאי.
איפה?
בכל מקום.
הוא ספר לנו, מה אתה מתבייש? היית באפריקה, בדרום מזרח אסיה, איפה היית?
אני דווקא אתן לך דוגמה מביקור שהיה לי באזור הדרום, בעומר, במסנן שמטפל באחד הגנים הציבוריים. והצטרפתי לאיש שירות שלנו, ופותחים את המסנן, ומגלים רשתות וניילונים וכל מיני דברים שזורמים בצנרת שלנו. אין ברירה, חייבים לסנן את המים אם אתה רוצה שמערכות ההשקיה או מערכות השימוש.
תראה, בעומר אני גר ליד ואני יכול להגיד לך ששם הם משקים בקולחין את כל הגן הציבורי שלהם.
נכון.
אוקיי.
בדיוק על זה אני מדבר.
הבנתי. אוקיי, אז עכשיו הבנתי. בסדר. כפיר, בוא נלך למוצר החדש הזה שאתה מציג. בעצם נקרא לו בשקט מסנן טבעות, אבל זה לא המסנן טבעות שאנחנו מכירים מהעבר, אלא משהו אחר. שאלת המחקר הראשונית, מאיפה התחלת? מה היא הייתה?
אז כאן בעצם אנחנו עשינו עבודה מאוד מאומצת להסתכל על מערכות הסינון של דיסקיות, מערכות שקיימות הרבה מאוד שנים, בעצם טכנולוגיה שנולדה בארקל מסננים, והמיד בעצם רכשה את ארקל בשנת 2010.
כן, אבל הם עשו, אני זוכר את המסננים שלהם, זה היה ממש דיסק, באמת דיסקים, אבל עבים כאלה ורקים אפילו.
אז יש, עוד פעם, העולם הזה של הדיסקיות הוא עולם מגוון מאוד, יש קטנים, יש גדולים, יש בגדלים שונים ומשונים.
וחומרים שונים.
וחומרים שונים, כדי להתמודד עם הכימיה שיש במים. ובעצם אנחנו ממשיכים את המסורת ואת הקו שבעצם ארקל יצא איתה לשוק והובילה איתה את עולם הסינון דיסקיות, וחיפשנו איך לבוא ובעצם, כמו שאמרתי, להנגיש בראש ובראשונה על ידי יצירת עלות תועלת מאוד מאוד טובה למסננים, לעבוד על עולם האנרגיה. פה בעצם אנחנו משתמשים בטכנולוגיית הספינקלין שלנו, שטכנולוגיית הספינקלין, המהות שלה זה מסנן דיסקיות שהוא אוטומטי לחלוטין, אוקיי? מה שיצא...
אתה שנייה, אני אעצור אותך רגע, כי אתה ישר הולך כבר למכונה עצמה, אבל לפני זה, הדיסקיות עצמן, זה משהו שהיה צריך, כלומר, הדיסקיות של תוך המסנן עצמו, זה משהו שהיה צריך לפתח. בסופו של דבר, מישהו היה צריך לחשוב על ההיגיון שבפתרון הזה. מאיפה התחלת?
אז בעצם...
אני אקשה עליך בנקודה הזאת, נשבע לך.
לא, זה מצוין. קודם כל, אני לא יכול לדבר, הטכנולוגיה הזאת הומצאה לפני שנים רבות, עוד הרבה לפני שהייתי בה מיד.
אבל חידשת אותה.
אבל אנחנו כל הזמן עוסקים בלחדש אותה, נכון? אני רק אגיד מה המהות שלה, או מה הליבה שלה.
אתה לוקח אותנו לשם, בסדר, אוקיי.
כי יש פה, יש חשיבות ללמה עשו דיסקיות כמו שעשו דיסקיות. כי בעצם היסטורית, במהלך כל ההיסטוריה של המין האנושי, סינון, גם הסינון הכי טבעי, זה סינון מדיה, אוקיי? שבעצם המים עוברים איזשהו תווך סינוני, בין עם חול, בין עם אבנים, בין עם... בעולם הזה שמכירים, מה שמכירים כמסנני מדיה או מסנני חול, שרואים אותם בזורים כמחלים גדולים שמכילים את החומר.
כשאתה עושה לבנה, אתה מסנן עם חיתול.
גם, זה סינון חד-ממדי, אוקיי?
סינון מדיה כזה, כן.
בעצם אז היתרון של הדיסקית, מה שאפשר להגיד, זה מסנן שהוא נפחי, אוקיי? בשונה מעולמות הרשת או החיתול שציינת לפני רגע, שאנחנו משתמשים רק באיזשהו אלמנט סינון דו-ממדי, פה אנחנו משתמשים גם בצד החיצוני וגם בצד של העומק, אוקיי? אנחנו משתמשים ומנצלים את כל נפח הדיסקה. כי בעצם כשמערימים דיסקיות אחת על השנייה, אנחנו יוצרים המון המון הצטלבויות. אז אנחנו יוצרים בעצם יכולת לקלוט הרבה מאוד חומר ולמקסם ככה את אלמנט הסינון. אז אנחנו, יש פה איזשהו סוג של, נקרא לזה אלמנט היברידי, אוקיי? בין עולמות הרשת למדיה, אנחנו פשוט חיברנו את העולמות האלה על ידי הדיסקיות.
אתה מכניס הרבה מאוד דיסקיות לתוך מיכל עגול, מכניס את המים מבחוץ, והם עוברים בתוך הדיסקיות, איפה הם נקיים? רק ביציאה או כבר בתוך המעגל הזה של הדיסקיות? כלומר, בתוך הגליל שנוצר מחיבור הדיסקיות, שם הם כבר נקיים המים?
אז בעצם לא, המים מגיעים גולמיים, עוברים את התווך רק ביציאה מהדיסקית, הם מגיעים לדרגת הסינון הרצויה, אוקיי?
ואתה יכול לשמור על אותו לחץ בכניסה כמו ביציאה?
נושא הלחצים זה משהו שאנחנו נותנים לו מענה כבעצם שהמכונה תדע לעמוד או לעבוד בספקטרום רחב של לחצים. למשל, מ-1.5 בר עד 10 בר, זה יודע לעשות סינון בצורה אופטימלית, אוקיי? אז בגלל שאנחנו פוגשים המון המון מתארים אצל הלקוח, פעם זה הוא מפעיל בשני בר, ופעם ב-5 בר ו-6 בר, אז המסנן צריך לדעת להתמודד עם כל הספקטרום הזה בצורה אופטימלית.
אייל, כדי להחדיר מסנן כזה לשוק, אתה מכיר את האלה שעוסקים במים, הם ותיקים מאוד, וכדי להחליף להם את המנגנון, את הדיסקט בראש, צריך לעבוד קשה. מה עשיתם? מה הצגתם להם?
קודם כל, יש איזשהו תהליך שקורה בעולם, שמכריח את כל עולם שימוש הבאים, לעלות כיתה במונחים של רגולציה, במונחים של חיסכון באנרגיה, במונחים של זמינות, חוסר המים בעולם, איכות המים שהולכת ויורדת, דורשים צורך הולך וגובר לטכנולוגיה, לאוטומציה, ליעילות בשימוש במים, בכמות המים שאתה משתמש, באיכויות שאתה מקבל, ובסוף בעלויות גם של מערכות שאתה משקיע. ואתה צריך לבוא עם איזשהו עלות תועלת, כדי שתאפשר למשתמש לנצל את המים ביעילות.
אבל זה כבר בפס השני של הפירמידה. לפני זה אתה צריך להראות להם כמה המים טובים בהתחלה.
אז זה נכון שאנחנו מדברים על שווקים מאוד שמרניים, בטח ובטח עולם החקלאות, ובדרך כלל אנחנו עוסקים הרבה בהחדרה, בחשיפה, בהוכחת התכנות, להכניס מסנן, ויש לנו היום הרבה דוגמאות כאלה לשולחן. אתה יכול להריץ לפעמים מעל שנה מערכות פיילוט שיושבות אצל לקוחות כדי שתהיה הוכחת התכנות. אנחנו מדברים על מכונות שהן בסוף heavy duty, עבודה במים, בסביבה מאוד קשה לפעמים, עם איכויות מים משתנות, עם עונתיות, עם השפעות אקלימיות, ולכן צריכה הוכחת התכנות, ואנחנו משקיעים הרבה במימד הזה של הוכחה, בשיווק, בכל המימדים משיווק דיגיטלי ופרסום שאנחנו עושים.
עכשיו תגידו לי, עכשיו תחליטו ביניכם מי עונה לי ותגידו לי לאן זה הולך, כי זה באמת יכול ללכת כמו שאתה אומר להשקיה, אבל נדמה לי שיש שוק לא קטן שנמצא בקבלנות בניין, שנמצא בתעשייה, שנמצא אפילו במקומות שאנחנו לא מתארים לעצמנו, אבל השוק הצרכני של המים הביתיים, מכונות השתייה וכל אלה, לאן מייעדים את הדבר, את
הפטנט הזה? המייעד לגמרי שם. יש לנו עבודה בכל הסיגמנטים של התעשייה, מתעשיית המזון ומי קירור לתעשייה, ויכול להיות בתעשיית הגז ונפט, בתחומים שהם נושקי חקלאות, מה שנקרא אגרו-אינדסטרי, בכל מקום אנחנו נמצאים. בסינון הביתי, בעיקר בישראל, יש לנו סגמנט חזק מאוד. אנחנו מספקים מסננים ביתיים, אם זה בכניסה לשכונות, אם זה בכניסה לבית. מסננים גם שיודעים לפרק אבנית.
רק רגע, כפיר, תיקח את זה מכאן. איך אתה מתאים לכל צרכן כזה את המסנן שלו? כי מים אתה צריך אותם בצפיפות מסוימת, אבל זה מים לחקלאות, אבל אם אתה מכניס מים למכונת מים, אז אולי קצת אחרת. כלומר, גם הפילטר צריך להיות יותר קטן, הסנן, סליחה. איך עשיתם את זה?
אז יש בעצם, אם נדבר רגע על אולי תהליך המחירה, כי תהליך הפיתוח הוא תהליך פיתוח שעובד בצורה סדורה, אל מול אופיין, אל מול צרכי שוק מאוד מאוד ספציפיים, שבצד השני אנחנו, מה שנקרא, מוציאים מוצר שהוא בדיוק עונה על הצרכים, כפי שהשיווק ביקש.
זה בדיוק אני שואל, איך אתה מתאים את זה?
אז אם אנחנו הולכים על עולם התהליך הפיתוח, אז זה מתחיל כמובן בשוק, אוקיי? יש זיהוי של צורך מאוד מאוד ברור. באים עם איזשהו מסמך דרישות שוק. המסמך דרישות שוק הזה עובר איזשהו תרגום למסמך דרישות הנדסיות.
עברת את הכל, לאן אתה הולך?
עברתי את הכל, אני הולך, אני מתחיל את תהליך הפיתוח. על מנת לפגוע ביעדים שיוצבו. בעצם כל שורה באופיין או בחוזה ביני לבין אייל, הוא שורה שאני צריך לתת עליה מענה הנדסי.
כן, אבל אני רוצה לראות, להבין איך אני רואה את זה בתוך המסנן עצמו. אני אראה שוני באופי הדיסקית שמרכיבה את כל המסנן. כלומר, פעם אחת זה עם חריצים ברוחב מסוים, פעם שנייה זה עם חריצים ברוחב אחר.
אז יש פה כמה מימדים שאפשר לדבר עליהם. קודם כל, מימד הטכנולוגיה. כי okay. יש שווקים או אזורים
דבר איתי על מימד גודל החריץ, אני חושב.
אז קודם כל אתה צריך לבחור עם מה אנחנו הולכים. כי הרי okay. המייד היא בית של טכנולוגיות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. היא בית של רשתות, היא בית של דיסקיות, מסייני מדיה, חוטים. אז קודם כל אנחנו מתאימים לאפליקציה או לשוק היעד את התווך של הסינון. זה בראש ובראשונה. אחרי זה, סביב הדבר הזה אנחנו בונים את דרגות הסינון, בעצם איזה ספקטרום אנחנו רוצים להרחיק מהמים, mm-hmm. ובתוך הדבר הזה אנחנו בונים סביבו את המכונה שתדע לתמוך בכל העבודה שלנו.
כלומר, אתה יכול בדיסקיות האלה להחליף את כל המגוון שיש למפעל.
כן, אז בעצם, למשל דיסקיות הסינון, יש לנו מדיסקיות סינון של 10 מיקרון, עד 400 מיקרון, מגוון אדיר.
עכשיו, עלית לי.
אוקיי, אז יש מגוון אדיר, וזה גם מה שנקרא, יש את האנשים שהם בקצה. שהם אנשי המחירות שיודעים להתאים ללקוחות.
אחד מהם יושב איתנו פה, אני
יודע. יודעים להתאים ללקוחות, וגם יש לנו מחלקת אפליקציות, שבעצם עושה דברים קצת יותר מסובכים, נקרא לזה ככה.
ועדיין היא יודעת להתאים את זה. ידידיי, תשמעו, ככל שמדברים יותר, הזמן נהיה יותר מהיר. לצערנו, נאלץ להסתפק בזה. תודה לאייל אבישי וכפיר עטיאס. תודה רבה לכם.
תודה לך.
יואב קרן, שלום לך.
שלום, שלום.
תגיד, דונלד טראמפ פתח עכשיו אתר, רשת חברתית חדשה. כמה ירצו לזייף אותו?
קודם כל, לדונלד טראמפ יש הרבה מאוד התחזויות ברשת.
כן.
אנשים מתחזים אליו, פותחים פרופילים שנראים כאילו זה הוא. בכל מיני מקומות.
טוב, כי לא בעיה לחכות את התסרוקת שלו.
לא בעיה לחכות את התסרוקת. אני מניח שהרשת החברתית, אני לא יודע אם הוא פתח אותה, או מישהו פתח בשבילו.
כן.
ואני...
בטח לא, בטוח שזה לא מייק צוקרברג.
כנראה שלא, אבל מאוד סביר להניח, כי המקרה, הדבר הזה שאתה מתאר, הוא אחת הבעיות הצומחות בשנים האחרונות באינטרנט.
זהו, ואתה מחברת ברנדשילד, מקווה שאמרתי את זה נכון.
אמרת את זה נכון.
ואתם עוסקים במחקר של... לא כך הונאות ברשת, אלא יותר של מי מבצע הונאות ברשת, נכון?
כן, אנחנו בעצם מנטרים את רשת האינטרנט עבור לקוחות שלנו, כדי לאתר בעיות שנקראות פישינג, זה בעצם התחזויות לאותו ארגון, התחזויות מסוגים שונים, פישינג, הונאות שנעשות בצורה כזאת, באנגלית קוראים לזה fraud, scams, אנחנו מוצאים גם מחירות של זיופים, שוב באנגלית זה נקרא counterfeits.
אתם פיתחתם לצורך העניין כלי ייחודי?
כן,
שאתם...
לא, זה טכנולוגיה ייחודית שלנו, שיודעת בעצם לסרוק את רשת האינטרנט בצורה מאוד ממוקדת, כי אנחנו לא פיתחנו עוד גוגל.
תראה, אתה מת שאני אשאל אותך לגבי מה גיליתם, אבל זה אני אעשה עוד מעט. מה שמאוד מעניין אותי זה אותו מוצר כרגע, כלומר אותו כלי, כדי לפתח אותו, מה היה צריך לחקור? באמת, איזה מחקר נעשה כדי לפתח את הכלי הזה? זה הרי לא בדק את הנתונים בעיתונים כלכליים כדי להבין שיש כל כך הרבה הונאות רשת.
לא, אז האמת שזה מחייב אותי קצת לספר על ההיסטוריה אולי שלי ושל השותפים שלי שהקמנו את ברנדשילד.
אוקיי.
ברנדשילד היא בעצם החברה השנייה שלנו. החברה הראשונה היא חברה שנקראת דומיין דה נט. דומיין דה נט היא חברה ש...
יש מה כמו דומיין
דה נט. כן, היא עוסקת ברישום דומיינים, מרשם דומיינים גדול בישראל. שזה בעצם משהו שהוא מאוד תשתיתי ברשת האינטרנט. אנחנו נמצאים בתחום הזה משנת 2000, והקמנו את החברה בשנת 2000.
עוד בימי ה-BSS.
עוד בימים הראשונים. אנחנו גם מאוד היינו עדיין מעורבים באיגוד האינטרנט העולמי, נקרא אייקן. אני ישבתי שם במועצה העליונה כחבר מועצה. והעולם הזה הלך והתפתח, הבעיות בו הלכו והתפתחו, וכשבעצם באיזשהו שלב ראינו את הצרה הולכת וגדלה, והבנו, גם בגלל דברים שקרו בתוך שוק הדומיינים, שבזמנו דומיינים זה בעצם השם של האתר, ויש לך סיומות כמו .com או .net או .il, לפני משהו כמו 10 שנים, החליט אותו ארגון להוסיף עוד איזה 1,000 סיומות כאלה, כל מיני .up ו.web וכל מיני, והבנו שהיכולת להתמודד עם התחזויות כאלה ברשת, שהרבה פעמים מתחילות בדומיינים, תהיה מאוד קשה.
אוקיי.
ואז בעצם החלטנו לפתח טכנולוגיה, שתאתר את הדברים האלה בצורה אוטומטית.
רגע, ה-HTTP היה כבר...
HTTP.
HTTP היה תמיד?
היה. HTTP היה, הוא פרוטוקול שמשמש את רשת האינטרנט.
מהתחלה של מימי הראשונים.
לאו דווקא מימי הראשונים, אבל הוא בעצם הפרוטוקול שבתחילת שנות ה-90 הפך את רשת האינטרנט שכבר הומצאה על ידי דרפה בשנות ה-70, הפך אותה בעצם למשהו יותר זמין לאנשים.
תגיד, כשהתחלתם, כשאמרת, יאללה, בואו נבנה את הכלי הזה, מה שאלתם את עצמכם? איזה כלי צריך או איזה טכנולוגיה צריך?
לא, דווקא אנחנו באנו מהצד של מה...
מה
הצורך של, בשוק?
אוקיי.
מה הצורך שהולך להיות? הבנו שבעיה הולכת להתפתח, ורצינו להבין איך אפשר יהיה להתמודד איתה כדי לאתר את אותם בעיות. אנחנו באיזשהו מקום גם חזינו, אפילו מוקדם ממה שזה התפתח, את הצרה שהולכת לקרות, ומה שאנחנו חוזים בשנתיים האחרונות, זה התפוצצות בשוק הזה של בעיות בעולמות של... הונאות מהסוג הזה ברשת.
אני מבין שאני יכול להניח רק שהעננים לא, הענן, לא מקל עליכם. איך בונים כלי כזה?
איך בונים כלי כזה? שוב, הבסיס היה קודם כל ההבנה המאוד בסיסית של איך הרשת האינטרנט עובדת ושל הפרוטוקולים וכל הדברים האלה.
כי אם אני חושב על דבר, אני משוכנע שאתה האקר.
אז... אנחנו דווקא אנשי סייבר סקיוריטי, ואני גם ברקע שלי מהצבא בא מהעולם הזה.
מהעולם הנכון, כמו שאומר.
כן, מהצד הנכון של הבטחת המידע, ולכן זה נתן לנו את צורת החשיבה אולי קצת, איך להתמודד עם הדברים האלה. בסופו של דבר, הגדרנו, דבר ראשון שעשינו היה הגדרה של מה המוצר שאנחנו רוצים, מה המידע שאנחנו רוצים לאסוף, ובאמצעות אנשים חכמים שצירפנו אלינו, עם יכולות פיתוח, פיתחנו את הקוד.
אתה מנסה להתחמק. אתם בניתם כלי שיכול מה, הוא מזהה זיוף?
הוא מאתר בפוטנציאל גבוה זיוף. אני אעשה את זה קצת יותר מדויק. זאת אומרת, הוא יודע למשל, אני אעשה את זה, אני אסביר את זה ממש בשני משפטים.
הוא צריך לרוץ על בינה, לא על בינה, על דאטה בהיקפים
עצומים. עצום. אנחנו בגדול מריצים, לצורך העניין, אם יש לנו לקוח, נניח חברה כמו ליווייס, או חברה כמו ניו בלנס, שהם לקוחות שלנו, או חברה כמו איתור, או חברה ישראלית שהרבה אנשים מכירים. כשאנחנו בעצם סורקים את האינטרנט, הקרולרים שלנו, אותם רובוטים שלנו, אוטומטים של קוד, רצים ברשת, מאתרים כל דבר שמכיל את שם הברנד, את שם המותג. זה יכול לדרך אגב שם של חברה, שם של מוצר, שם של בן אדם גם. נספיקו לדבר על הרבה מאוד התחזיות האנשים, התחלת מדונלד טראמפ. אנחנו בעצם רצים בכל מיני מקומות, מאתרים את המקום שבהם הם מוזכרים, אבל אז צריך לנתח את זה. ומהרגע שאספנו בהתחלה, זה הרבה מאוד איסוף של מידע, זה detection, אז בעצם הגיע שלב של analysis, ששם אנחנו משתמשים בהרבה מאוד טכנולוגיות, כמו טכנולוגיה שנקראת Natural Language Processing, שזה ניתוח תוכן בעצם, כמו שגוגל עושה. כן. אנחנו מנתחים כמה התוכן רלוונטי וקשור לברנד. אנחנו מנתחים keywords, אנחנו משתמשים בניתוח של לוגויים, בניתוח של תמונות. משתמשים בהרבה מאוד כלים, שבעצם האלגוריתמים שלנו מזהים האם אותו אתר, או אותו פרופיל בפייסבוק, או בטוויטר, או אותה מכירה באמזון, או באליבאבא, היא באמת קשורה, או רלוונטית, לאותו מותג, לאותה חברה, הם בצורה סטטיסטית נותנים איזשהו ציון לרמת סיכון, ובעצם מאפשרים, הם מדרגים בסופו של דבר את אותם הרבה מאוד מקרים שהם רלוונטיים, ומאפשרים להתמקד בבעיות הגדולות, וכך בעצם זה נעשה. ולכן אם אתה מסתכל על זה במשפט אחד, אנחנו מוצאים את אותם סיכונים פוטנציאליים, ומדרגים אותם ונותנים להם את הציון לרמת הסיכון.
אם אני אחפש את הצורה הגרפית, התרשימית, של איך דבר כזה עשוי לפעול, לפחות בעיניים שלי, אתה יודע מה הקוד של האתר הרשמי, או של האתרים הרשמיים של החברה שאתה מייצג? בוא נלך על ליווייס.
אני דווקא לא צריך. כל מה שאני צריך זה שליווייס תגיד לי, אני רוצה להיות לקוח, זה השם שלי, קוראים לי ליווייס, אני לא צריך אפילו את הקוד שלה.
בסדר, אז אתה יודע, כן. אתה יודע שזה האתר האמיתי, אתה מזהה כן. בדיוק את ה-IP שלו, ואת נכון. כל הקוד הסביבתי שלו,
נכון.
ואתה יודע שיש הרבה אחרים. עכשיו, אז אם אנחנו מסתכלים על זה, זה נראה כמו מערכה, או לא מערכה, זה נראה כמו תמונה בשלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה ליווייס, המרכיב השלישי זה אותן חברות מתחזות, ואתה צריך למצוא את האמצע. עכשיו, אם אתה רואה את כל החברות המתחזות, בעיניי, מספיק לבדוק מי עובד לפי הקוד של ליווייס, ואם הוא לא, אז הוא מתחזה.
אז זהו, שזה לא הקוד של ליווייס.
אתה יודע מה, לא הקוד, הפרופיל.
אני אגיד לך משהו אחד. התחלת בדונלד טראמפ, ואתה יכול לעשות בדיקה עדנית בעצמך, ואני מניח, אני לא בדקתי, אני מניח, שאם תבדוק את זה, אתה תמצא שיש הרבה מאוד דונלד טראמפים בפייסבוק או בטוויטר. כן. אני יכול לספר לך מקרה שאנחנו בדקנו ופרסמנו מחקר. בשנה שעברה, היה הייפ גדול בתחום הקריפטו, ואחד האנשים שקידם אותו היה אילון מאסק, שהרבה מאוד אנשים מכירים, שעובד מאחורי טסלה וכולי. והוא קידם ספציפית איזשהו מטבע קריפטו שאין לו שום בסיס מאחוריו שקוראים לו דודג'קוין, ואחד הדברים שקרו זה ואחד הדברים שבעצם בדקנו, לאותו אילון מאסק היו מאות פרופילים מתחזים בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדאין, באינסטגרם ובכל מיני מקומות. חלק מהפרופילים האלה שימשו את אותם פושעים שמנסים לראות כאילו זה הוא, לייצר אינטראקציה עם הקהילה, לייצר אינטראקציה עם אנשים. הרבה פעמים הם עושים את זה בצורה כזאת שהם ממש מעתיקים את הפוסטים המקוריים, את התמונות, את כל הדברים. זה מאוד קל. פייסבוק לא בודקת באמת אם זה אתה או טוויטר.
סופר לי על זה.
ואתה יכול לפתוח את זה. אתה יכול גם אחר אם אתה נורא רוצה לפתוח לעצמך פרופיל של דונלד טראמפ. ואז הם באיזשהו שלב הם מייצרים אינטראקציה עם הקהילה, ואנשים חושבים שזה באמת הבן אדם האמיתי. ובנקודה מסוימת הם יבצעו את ההונאה. איך הם יעשו את זה? או שהם ישלחו את אותו אתר, את אותם אנשים שעוקבים אחריהם, באמצעות איזשהו לינק לאתר, מה שנקרא פישינג, אתר מזויף, ששם הם ינסו לקחת מהם פרטים, או לחדור למחשב שלהם דרך האתר הזה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. והפרטים יכולים להיות פרטים של כרטיס אשראי, או פרטי חשבון בנק, או פרטי בעולם הקריפטו, תעבירו לפה, לארנק האלקטרוני שלי.
לא חסר, אתה אומר.
ואו, דרך אגב, שהם פשוט ייקחו את זה, מה שנקרא, אופליין, דרך אותם וואטסאפ, או המסנג'ר שיש לך בפייסבוק, או דברים כאלה, וככה מתקשרים ועושים את ההונאה עם האנשים. זה עולם שבו הפושעים חוגגים, וקל להם לעשות את זה. זה לא עולה הרבה כסף.
יואב, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בוא ככה, אנחנו לסיום, אבל כדי שנהיה מדויקים, בוא ניתן דוגמה. דיברת על ליווייס, אני מניח שלליווייס יש הרבה כאלה שמנסים לחכות אותה, ואניח שהם מנסים לפתוח חנויות דמה. איך אתם נכנסים לעניין? כי כשאנחנו מדברים על מחקר, נדמה לי שלכל חברה כזאת אתם עושים מחקר משלה.
אז זה הרבה יותר מחקר. זאת מערכת שבאופן אוטומטי ושוטף מבצעת את המחקר הזה, בעצם סורקת את האינטרנט, מאתרת את אותם איומים.
כלומר, הכלי שלכם כבר עושה
את זה. הכלי שלנו כל הזמן עושה את זה, מאתר, מדרג, ואז אנחנו עושים עוד משהו. אנחנו לא רק מאתרים, אנחנו גם מסירים.
רגע, יואב, אתה חכה, אל תרוץ לי. איך מאתרים את זה? זאת אומרת, בגלל זה שאלתי אותך מקודם, אם זה באמת בנוי על פי המתכונת של שלושה מסדים, מסד אחד זה ליווייס, מסד שאתה צריך למלא אותו בתוכן.
המסד הוא מסד אחד, הוא מסד של מה אני מוצא באינטרנט, ומה הסבירות שאותו דבר, אני יודע מה נכון, מה בסדר.
אבל אתה צריך למצוא את כל אלה באמצע שהם מזויפים.
ואני גם אמצא כנראה אתרים, ככה זה קורה, אני מוצא גם כאלה שהם לגיטימיים, שהם שותפים עסקיים שלי.
או, בדיוק, בגלל זה אני אומר, ושם, בתוך המסד האמצעי צריך להכניס את כל המזויפים.
ושם זה מעורבב, המערכת שלנו, ה-AI שלנו, ה-Artificial Intelligence, כן, בינה מלאכותית בעברית, יודעת לתת ברמה סטטיסטית גבוהה את מה הסיכוי שאתר מסוים יהיה מזויף או מתחזה, וכמובן באינטראקציה עם הלקוח, אנחנו לוקחים את ההחלטה, אנשי האכיפה שלנו, או הציידים שלנו, אנחנו קוראים לזה הנטרים באנגלית, לוקחים את ההחלטה להוריד, להסיר את אותו אתר או אותו פרופיל מזויף ברשתות החברתיות מהרשת, ובעצם עושים את זה על בסיס אותו מודיעין שאספנו סביב אותו אתר או דף.
הוא יכול גם לפתוח אותו מחדש, או אתם צריכים להציג לו איזה מסמך מהחברה ששכרה אתכם כדי להגיד, אדוני, אתה בכלל לא ברשימת ספקי השירות?
אנחנו בכלל לא, כמעט ולא פונים לאותו בן אדם שמפעיל את הדבר הזה, כיוון שהוא לא בדיוק, הוא פושע בגדול, או מישהו שמפר זכויות, אז אנחנו...
גם כשאתה מכנה אותו פושע, הוא הרי יכול להיות שהוא חתם על הסכם עם אחד מאנשי המחירות של ליווייס לפני 20 שנה.
נכון, אז זה נכון, אז במקרים שיש, שזה לא ברור, זאת אומרת, יש מקרים שהמערכת שלנו היא ברמה כזאת, או היכולות שלנו, אנחנו יודעים ברור שזה לא, שזה משהו שהוא מזויף, שהוא בעצם משתמש בזכויות שלא ניתנו לו, מכיוון שהלקוח יודע שלא ניתנו לו הזכויות האלה, אז אנחנו מסירים. במקרי הביניים, האפור הזה, מה שניסית לתאר כאיזשהו מסד ביניים, שם במקרים האלה אנחנו באמת מבררים. ואז יכול להיות שפונים לאותו אדם, ואומרים לו, תשמע אדוני, אנחנו מייצגים את ליווייס. מי אתה, מה אתה? זה אחוז מאוד קטן באותם מקרים, בסך הכל הפעולה שלנו. זה מקרי הקצה שבהם כשיש איזשהו ספק, אז עושים בדיקה מול הגורם ואומרים, אוקיי, תוכיח לנו שאתה אמיתי, ואז לפעמים זה קורה גם שבאמת זה...
אוקיי. באמת זה קורה. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, ברשותך. מה קרה בשנתיים האחרונות שיש עלייה כל כך גדולה בכל התחום הזה?
טוב, אז
חנויות רשת שנפתחו בעקבות קורונה?
לגמרי. מה שבעצם הקורונה עשתה, היא יצרה קפיצה דיגיטלית עצומה בעולם. ואני אתן לך נתון אחד שהוא לדעתי מייצג, ואני אוהב לדבר עליו במקרים כאלה, הוא מייצג בעצם מה קרה בעולם בשנתיים האחרונות. האינטרנט התחיל באמת להיות, דיברנו על HTTP, התחיל להיות באמת יותר נפוץ משנת 94. לקח 25 שנה למסחר האלקטרוני, שכולנו מדברים עליו הרבה, אבל למסחר האלקטרוני להגיע לקנה מידה של 15% מסך כל הסחר העולמי. עדיין לא הרבה מאוד. בתוך שנתיים, 25 שנה להגיע ל-15, בתוך שנתיים זה הגיע ל-20. וזה מה שקרה. עכשיו, התהליך האדיר הזה, שכולנו עברנו אותו, ופתאום לדבר בזום מהבית, ולהתחבר ולקנות הרבה יותר באינטרנט, התהליך הזה, דרך אגב, שהוא בעיצומו, פשוט קפצנו מדרגה, והוא רק ילך והתרחב, מלווה בהתפוצצות של פשעי סייבר, לכן גם אנחנו שומעים על זה הרבה, זה לא סתם, ואחד הדברים המובילים בתוך התחום הזה, זה העולמות האלה של התחזויות ברשת, של מחירות של זיופים, של הונאות שקורות ברשת, וזה בעצם...
לכן זה גדל. טוב, קרן, תשמע, נדמה לי שאגתה קריסטי, אם הייתה בחיים, הייתה מחפשת אותך כדי לחפש כמה נושאים לסיפורים שלה, אבל אנחנו בבני הזמן נעלה להסתפק בזה, פשוט מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
Un día volverá Vista peina Yo lo voy a buscar Y no me acuerdo de ella
ציון, שלום לך.
שלום, שלום.
ואתה מנכ"ל חברת ריזית? לא, רייזית.
רייזית.
רייזית. שזה מה?
רייזית.
להרים.
כמו שמרימים את היד, או מרימים נושא לתשומת לב.
וואחד נושא, אתה הולך להרים לנו פה. המחקר שאנחנו נדבר עליו הוא בעצם תהליך ליצירת מערך יישומי. הייתי קורא לזה לקשר עם הציבור בדרך של מערכת שיתופית, אתה קראת לזה שיתוף ציבור, נכון? יש הרבה כאלה, אבל לכם יש איזשהו רעיון מאוד ייחודי. אז אנחנו נגיע אליו בסוף. בואו קודם כל נבדוק על מה בעצם ניסיתם לענות. כי להגיד, ניסינו לענות על מחסור בכזה, נראה לזה קצת גדול מדי, מורכב מדי, וזה לא בדיוק, משום שכבר יש כאלה. אז על מה בדיוק ניסיתם לענות?
בוא נתחיל מהמקרו ונגיע למיקרו, כי המקרו פה הוא באמת מאוד גדול ועמוק, והוא מתחיל מהניסיונות שלי או ההתנסויות שלי בתור מי שהיה הרבה מאוד שנים בשירות המדינה. הייתי במשרד החוץ, הייתי במשרד ראש הממשלה, הייתי סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, ראיתי הרבה מאוד ראשי ממשלות, קבינטים, ועדות כנסת וכולי, בתור מי שישב סביב השולחן ונטל חלק בדיון. ולאט לאט, לאורך השנים, חלחלה בי איזושהי הבנה שיש פה בעיה. והבעיה היא בעיה של ייצוג. כלומר, יושבים אנשים מסביב לשולחן, מנהלים דיונים בשפיץ של הפירמידה של מדינת ישראל, של הרשות המבצעת או המחוקקת, ויש נתק מוחלט בין מה שמתנהל שם לבין, אם תרצה, השכבות התחתונות של הפירמידה, קרי הציבור הרחב.
לבין מי שאמור להשתמש בהחלטות שהתקבלו בסופו של דבר.
זה הרבה יותר מזה. זה מתחיל מהשאלה של מה יודעים בכלל מקבלי ההחלטות על הצרכים והעמדות והאינטרסים האמיתיים של הציבור הרחב.
אוקיי.
והתשובה היא מעט מאוד, וזה בוודאי לא נעשה באיזושהי צורה שיטתית. היית מצפה שכאשר מתקבלת החלטה משמעותית, זה יעשה על בסיס של איזשהו מסד נתונים רציני. בדרך כלל, נאמר בזהירות, זה לא המצב, וחשוב לומר שזה לא עניין של ראש ממשלה או ממשלה כזאת או אחרת, אני ראיתי את זה לאורך עשרות שנים. אז אחד זה העניין הזה שפשוט של מידע, והעניין השני הוא באמת הדיאלוג והשיתוף. במדינות מתקדמות בעולם מקובל יותר ויותר היום שהתהליכים האלה של קבלת החלטות בכל הרמות, החל מהרמה הקהילתית דרך הרמה עירונית או, או מועצה מקומית וכולי, ורמות גבוהות יותר של מחוז, של משרד ממשלתי, של ממשלה וכולי, התהליכים האלה מתנהלים במידה רבה בכל מיני דרכים של שיתוף ציבור. למשל, הדבר היחידי לדעתי שכנראה רוב המאזינים שלנו, המאזינים והמאזינות יכירו, זה מה שנוגע לתוכניות מתאר, שבן אדם יכול למצוא את עצמו יום אחד עם איזה פתק שמודבק לו על עמוד החשמל ליד הבית, שאומר, כאן יסלל כביש, ואם יש לך התנגדות, אז יש לך יומיים וחצי להביע את התנגדותך בפורום כזה וכזה.
אדמס, או... מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
כן, הלאה. בדיוק. כן. יפה. מעניין כמה המאזינים מכירים את האנלוגיה.
תסמוך, כולם מכירים את זה. כן. אוקיי.
יפה. אז כן, אז יש לך לכאור במקרה כזה, שהוא מקרה מייצג, את היכולת להביע את עמדתך, אבל כולנו יודעים שלא באמת.
רק שנייה, ערן, תראה, לדבר כזה, ואם אני קצת קופץ קדימה, לא בגלל שאנחנו די בעומק השיחה, אלא בגלל שנראה לי שזה המקום לשאול, הרי כשאתה מייצר מצב כזה של משוב על תוכניות, שזה לא משנה באיזה רמה, אתה מוכרח לייצר בצידו גם כלי למאגר התשובות, כלומר למאגר המשובים, ולפניו לשים מסנן שיעיף את כל הנעצות, הכללות וזה, וכל מה שלא חשוב. נכון?
נכון מאוד. זה אחת הבעיות שיש היום. אם נקפוץ קדימה, אנחנו באמת בעידן שהוא מאוד מבלבל ופרדוקסלי. כי מצד אחד זה עידן של חיבוריות, של קונקטיביטי. כולנו מחוברים, כולנו יושבים על הרבה מאוד אפליקציות, פייסבוק, וואטסאפ, טוויטר, אינסטגרם וכולי. ולכאורה אנחנו מחוברים, או לא לכאורה, אנחנו מחוברים בדרכים מסוימות.
ממש מחוברים, כן.
ואנחנו מוצפים אפילו, הייתי אומר, במידע שברובו הוא רעש. אבל המקום שבו אנחנו לא מחוברים, זה מה שאמרתי קודם, החיבור בין האזרחים, וזו תופעה שהיא לא רק ישראלית, היא גלובלית, אם כי ישראל בעניין הזה היא די מפגרת, יש מדינות הרבה יותר מתקדמות, אבל בהרבה מאוד דמוקרטיות יש את הבעיה הזאת, שהאזרח, רמת החיבוריות שלו, נקרא לזה ככה, למוסדות שאמורים לייצג אותו או לעבוד בשבילו, וזה יכול להיות גם משרדי ממשלה וגם עיריות וגם אפילו עמותות או חברות מסחריות וכולי, כל ארגון למעשה שאמור לעבוד בשבילו באיזושהי דרך, רמת החיבוריות שלנו לארגונים האלה היא נמוכה מאוד, והיא בדרך כלל גם חד-כיוונית. כלומר, גם אם אנחנו מחוברים באיזשהו אופן, אז אנחנו במה שנקרא ב-receiving end, בצד המקבל. אנחנו מקבלים מידע, אבל אין לנו באמת יכולת לדבר בחזרה בצורה שיש לה משמעות ויש לה השפעה. אני עושה הכללה, אבל בגדול זה המצב.
נדמה לי שהכלי שאתה מדבר עליו, הוא מתרגם לאופן מעשי את הביטוי דמוקרטיה.
נכון, במובנים רבים כן. קוראים לזה גם דמוקרטיה השתתפותית, participatory democracy, דמוקרטיה ישירה, יש לזה כל מיני שמות. ואכן יש הרבה ארגונים בעולם שמאמצים שיטות שונות לדבר הזה. לפעמים הן דיגיטליות, לפעמים הן גם פיזיות, לפעמים הן היברידיות, הן גם וגם.
אז שוב, אני חוזר לשאלתי. אתה ניסית לענות פה על מחסור בקצה, כלומר יצרת גביע קדוש כזה של מחסור והתרחבת למשהו קצת יותר גדול?
כמעט הפוך, כלומר,
זיהיתי
את הצורך, ראיתי אותו מהכיוון שאני אומר בצניעות אחרים לא ראו, כי כל מי שיושב שם, או רוב מי שיושב שם סביב השולחנות בחלונות הגבוהים, הוא לא באמת מרגיש את הצורך, כלומר, מבחינתם השיטה עובדת. זה לא קל להסביר לאנשים כאלה, לרובם, שוב, בהכללה, למה בכלל צריך לשתף את הציבור?
נדמה לי שהביטוי שעומד מנגד במשוואה הזאת זה כי מי שאמור לקחת בסופו של דבר את התוצאות פשוט לא יודע מה קורה, מה הלך הרוח של הציבור.
כן, והרבה פעמים נוח לו לא לדעת.
אוקיי.
אז התחלתי מהדבר המאוד גדול הזה. ובסופו של דבר, אני גם עושה פה קיצורי דרך, אבל בסופו של דבר הבנתי שהדבר הנכון לישראל היום, לישראל של היום, הוא איזשהו מהלך שמתחיל קצת יותר בקטן. כלומר, בוא נאמר ככה, אילו היה הדבר בידי, אני הייתי רוצה שאתמול בבוקר, כל משרדי הממשלה, כל המפלגות, כל חברי הכנסת, כל העמותות וכל החברות המסחריות יעלו 10 מדרגות בערך ברמה שבה הם משתפים את בעלי העניין שלהם בתהליכי קבלת החלטות שלהם.
כמו שאמרת, כמו שאמרת, אולי יותר נוח להם לא לעשות את זה.
נכון, אז אני אומר, זה האוטופיה. כיוון שאנחנו רחוקים ממנה מאוד, אז ניסינו לחשוב מה בכל זאת, ממה אפשר להתחיל. והנקודה שממנה חשבנו שאפשר להתחיל, זה עיריות וארגונים מסוימים, אותם ארגונים שבאמת פתוחים לזה. ולכן הגענו לפה, אנחנו יושבים בחממת סיטיזון, שהיא מיזם משותף של עיריית תל אביב, אוניברסיטת תל אביב וקריית עתידים. בערך 300 סטארט-אפים רצו להיכנס לפה, כי זה עיריית תל אביב מעמידה לרשות מי שנמצא פה משאבים של העירייה, כוח אדם, ידע, גישה למידע וכו', ניסיון. ורק 13 התקבלו, ואנחנו לשמחתנו היינו אחד מהם. ואנחנו למעשה הראשונים שהגיעו כבר למצב של התקשרות עם עיריית תל אביב.
יש כבר חוזה. החלק של החברה, תראה, כי אתה בעצם, אתה יודע מה, אני שואל את זה ככה, מאיפה אתה בא? כי אתה אומר, אני בא מהשירות הציבורי, אבל אתה צריך לרתום לזה הרבה מאוד טכנולוגיה, שכמו שאמרת, השירות הציבורי פחות מחובר אליה.
כן. אז האמת היא שהטכנולוגיה פה צריך להפריד פה בין כמה דברים, כי טכנולוגיה בסיסית של יצירת תקשורת בין גוף מסוים לבין בעלי העניין שלו זה לא דבר מסובך.
אוקיי.
אבל נכנסים לפה עוד הרבה מימדים שקשורים גם לממשק המשתמש, כי כידוע יש הרבה מאוד רעיונות בעולם שהקדימו את זמנם ולא הצליחו מהרבה מאוד סיבות. הטכנולוגיה כבר הייתה שם, אבל לא היו כל מיני דברים אחרים.
יצרני המכוניות קוראים לזה הנדסת אנוש.
נכון. בדיוק, זה הנדסת אנוש, זה מה שנקרא בשפה המקצועית UX/UI, ממשק משתמש, זה עולמות של ניתוח הידע והפקה של תוצאות, מסקנות, תובנות מתוך הידע הזה, וזה מגיע גם לעולמות מתקדמים של מה שנקרא AI, של אינטליגנציה מלאכותית שמנתחת את התוצאות האלה ויכולה לעשות גם טיוב נקרא לזה של התהליכים האלה.
אז זאת אומרת, כן. אם אני ככה מסתכל באופן ציורי על מה שאתה מוכר, או על מה שאתה מייצר, זה בעצם לוח אם שאליו מחוברים הרבה מאוד, לצורך העניין, כל מי שרוצה להיות מחובר יכול להתחבר אליו, בגלל היכולת להתחבר לזה באופן רשתי, נכון? ולשם מוזר מידע, אבל שוב, מישהו צריך לקלוט את זה, מישהו או משהו, ולעשות סינון.
כן, אז אתה מעלה פה שוב כמה דברים. אחד, בוא נגדיר במדויק. אנחנו לא מדברים פה על פלטפורמה שהיא, צריך לנהל כמו פייסבוק, איזה מין פלטפורמת שיתוף ציבור מגה כזאת שפתוחה לכל העולם ואשתו.
אז פה זה רק בעלי עניין.
פה אנחנו מדברים על ארגונים שאנחנו מקימים בשבילם סביבה שהיא מותאמת לארגון, ומשקפת גם את עולם התוכן של הארגון, גם את הצרכים הספציפיים של הארגון, יש גם הבדלים כמובן בין ארגונים שונים, אבל זו סביבה שלו. הסביבה למשל של עיריית תל אביב, שתעלה לאוויר בקרוב, כל מי שיכנס לשם יראה מיד שזה עיריית תל אביב, כי זה הלוגו של תל אביב, זה הווייב של תל אביב אם תרצה, זה תל אביב. זה לא משהו אחר, זה תל אביב. ובתוך זה, העירייה, האנשים המוסמכים לכך בעירייה, מתפעלים תהליכים של שיתופי ציבור. למשל, נלך רגע, ניתן דוגמה קטנה וניתן דוגמה יותר גדולה. הדוגמה הקטנה זה נניח שאתה תושב תל אביב ומול ביתך התפנה עכשיו שטח ציבורי, ובשטח הציבורי הזה העירייה יכולה להקים או בית כנסת, או גן משחקים, או גינת כלבים.
כן, סתם צורך העניין. פה צריך להגיד לפי תוכנית מתאר עירונית.
כן.
או תוכנית אב או משהו כזה.
נכון, ועדיין. העירייה יכולה להוציא את הדבר הזה לסוג של מכרז, אם תרצה, במובן של מה באמת התושבים הרלוונטיים רוצים שיהיה בסביבתם.
כן.
והיא יכולה, באמצעות הפלטפורמה שלנו, לטרגט, מה שנקרא, להגיע לאותם תושבים שהם רלוונטיים בסביבה הקרובה של השטח הזה. וכמובן, זה כל החלטות שהעירייה צריכה לקבל, את מי בדיוק היא רוצה לשתף וכולי, אבל המערכת מאפשרת לה את זה. ואז היא שואלת אותם, וההתחייבות של העירייה זה שמה שלא יהיו התוצאות שרוב התושבים ירצו, זה מה שהיא תעשה. זה דוגמה בקטן.
כן.
דוגמה ביותר גדול, זה למשל תוכנית מתאר של שכונה מסוימת. עיריית תל אביב תעשה בקרוב תוכנית מתאר של שכונת פלורנטין. אז זה תהליך מאוד גדול ומורכב של שיתוף ציבור, שיהיו בו הרבה מאוד שלבים, יכולים להיות בו עשרות שלבים, שחלקם יהיו מה שנקרא אונליין, כמו למשל משאל בקרב מי שהעירייה תרצה, זה יכול להיות רק תושבי השכונה, זה יכול להיות גם אנשים שעובדים בשכונה, זה יכול להיות מבקרים בשכונה וכו' וכו' וכו', מעגלים מתרחבים. אחר כך היא יכולה לעשות למשל מפגש תושבים פיזי במתנס לצורך העניין של פלורנטין, שבו יוצגו התוצאות של המשאל הזה ויהיה דיון וזה.
אחר זה בזום מתנס, מה שנקרא, זה הכי טוב.
נכון, חלק מזה גם יכול להיות בזום, בהחלט, היום הוא כבר יכול להיות גם פיזי, אבל הנקודה היא שיש פה תהליך שלם, שיש בה הרבה מאוד שלבים, ומי שזה מעניין אותו, יוכל באמצעות הפלטפורמה שלנו לראות את כל התהליך הזה, מתחילתו ועד סופו, ולהיות מעורב באותם מקומות שבהם הוא רוצה להיות מעורב, והעירייה תשקף לו כל הזמן מה קורה, מהתחלה ועד הסוף.
איפה טביעת היד שלך שם? אתה צוחק במקום לשתוק.
טביעת היד שלי במובן של...
במובן של ערן עציון. כי אתה, תראה, עשית המון דברים לפני שהגעת לזה.
כן. אז אני, כמו שאמרתי, הייתי הרבה מאוד שנים בשירות הציבורי, הייתי במשרד החוץ, הייתי במשרד ראש הממשלה, הייתי סגן ראש המל"ל, התפקיד האחרון שלי היה ראש החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ, ומה שראיתי שם, זה למעשה הטריגר לכל מה שאני עושה מ-2014 ואילך, שזה השנה שבה עזבתי את שירות המדינה. מה שאני ראיתי שם זה בעצם ניתוק בין תהליכי קבלת ההחלטות בראש הפירמידה הממשלתית, לצורך העניין זה גם ברשות המבצעת, זה גם בוועדות הכנסת, זה בכל השדרות הגבוהות נקרא לזה של המנהל הציבורי בישראל, בין הדבר הזה לבין הצרכים והאינטרסים, העמדות האמיתיים של הציבור.
כלומר, אתה באת ואמרת, אני עכשיו, הרעיון שלי הוא לחבר בין הציבור לבין
מקבלי ההחלטות.
מקבלי ההחלטות, אבל כלומר, מקבלי ההחלטות
בכל הרמות.
בכל הרמות ובכל מיני ערוצים.
נכון.
מה החזון?
החזון בסופו של דבר הוא גם מלמטה למעלה וגם מלמעלה למטה. וזה לא איזה, אני מקווה שזה לא נשמע למאזינים שלנו כמו איזה אוטופיה, כי הדברים האלה כבר קורים בהרבה מאוד מקומות בעולם, אוקיי? יש גם ממשלות בעולם וגם עיריות בעולם וגם ארגונים בעולם שכבר מפעילים הרבה שנים מערכות דומות של שיתוף ציבור.
לוח זמנים?
אנחנו כבר עובדים, המערכת כבר קיימת, יש לנו כבר כמה וכמה לקוחות, המערכת של עיריית תל אביב תעלה לאוויר ממש בטווח הקצר וכל אחד יוכל להיכנס ולראות.
איזה לקוח יושיב אותך?
אנחנו רוצים גם לקחת את זה לעולם, אנחנו לא רוצים להישאר רק בגבולות.
איזה לקוח יושיב אותך על זרי דפנה?
אף אחד.
כי אתה זהו, כי אני רואה על הפנים שלך שאלה שמטרידה אותך, אבל בכל זאת, יש לקוח, עיריית תל אביב בסדר, אבל יש לקוחות מסוג מסוים שהיית מכוון אליהם את זה בצורה הכי משמעותית? נניח חברות תחבורה, נניח חברות הובלה, נניח, לא יודע.
קודם כל אנחנו בשלב של ניסוי ותהייה, אנחנו נראה איזה סוג של ביקושים יש בשוק, אבל על פניו יש צורך משמעותי בכמה וכמה סקטורים, כמו שאמרתי, גם במשרדי ממשלה, שוב, לא רק בישראל אלא בכל העולם, גם בעיריות, שבחלקן בעיריות גדולות בעולם כבר יש מערכות דומות שפועלות הרבה שנים, לא בכולם, ובישראל זה עדיין בחיתולה, ועיריית תל אביב מובילה, יש עוד כמה עיריות, אבל בגדול יש עוד הרבה דרך לעשות. עמותות של חברה אזרחית, שיש להם עניין גדול בשיתוף, בשיתוף של אזרחים ובאזרחות פעילה גם כאג'נדה, וגם אותן חברות מסחריות שמוכנות לראות בעובדים שלהם, בלקוחות שלהם, בספקים שלהם, בעלי עניין אמיתיים, שיש לאותה חברה עניין לשתף אותם, לא בהכל, תמיד יהיו החלטות שההנהלה תקבל לבד וכולי, זה ברור, חברה פרטית זה ודאי לא דמוקרטיה, אבל יותר ויותר חברות מבינות שיש להם צורך לפתוח את מערכת קבלת ההחלטות שלהם ולקבל הרבה יותר אינפוטים מהמעגלים השונים האלה.
ערן הציון מרייזית, מה שנקרא דמוקרטיה כחול לבן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machr@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, חוקרות, חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ואנחנו עוברים לכותרות הפרק הבא. הכלי שאיתו מדייק החקלאי את כמויות הדשן בשדותיו.
השטח מדבר לגמרי. המערכת הזאת נולדה מתוך צורך. מתוך צורך של לדעת מה קרה בדישון אתמול. משם זה נולד.
במה משתמשים כדי להבטיח שתיק המניות יתפח?
המחקר בגדול של מה שאני חוקר זה תחום שנקרא Asset Pricing ו-Risk Management.
אוקיי.
Asset Pricing זה איך אנחנו מתמחרים נכסים סחירים בשוק ההון. הפן השני זה ריסק מנג'מנט, ששם אני באמת מיישם יותר כלים הנדסיים, איך ניתן להוריד את הסיכון של תיק ההשקעה, איך ניתן לגדר אותו.
ובסוף, איך מפתחים הדרכה לאנשי הדרכה בארגונים.
רצינו לבחון באיזו מידה משבר הקורונה השפיע על התפקיד של מי שאחראי על פיתוח הדרכה בארגונים. האם השתנה משהו בדרך בתפקיד שלהם, רמז לא השתנה? מה הקשיים שלהם?
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.